עירובין דף ח. למעלה למדנו שאם יש מבוי שהוא פתוח מצד אחד לרשות הרבים, אבל שלושת הצדדים האחרים סגורים, מה עושים כדי שיהיה מותר להוציא, לטלטל מהחצרות למבוי ולהפך? צריך לעשות שני דברים. דבר ראשון, לעשות שיתופי מבואות. כל אחד מהחצרות שם מביא כיכר לחם, אוספים את כל הכיכרות, שמים אותם בתוך אחד מהחצרות. מה זה עושה? זה אומר, אם כולנו סועדים יחד במקום אחד, זה מראה שאנחנו כולנו כמו משפחה אחת, רשות אחת לכולנו. לא צריך שבפועל יאכלו, אלא מספיק שיהיה להם את האפשרות לאכול. זה דבר ראשון שצריך לעשות בכל מצב. דבר נוסף, צריך לעשות בפתח המבוי, צריך לשים שם לחי או קורה. הסברנו את זה כבר בעבר. עכשיו, מה קורה כאשר המבוי הזה מפולש? כלומר, הוא סגור רק משני צדדים, צד ימין וצד שמאל, אבל משני הצדדים האחרים, קדימה ואחורה, הוא פתוח לרשות הרבים. מה הדין? זה יותר חמור. כדי להכשיר את זה, מלבד מה שצריך לעשות שיתופי מבואות שכל חצר תביא כיכר לחם, צריך גם לעשות תיקון נוסף בפתח השני. מהו התיקון? יש אומרים, מספיק לעשות צורת הפתח, כעין משקוף, ויש אומרים שצריך לעשות שם ממש דלת, שיהיה אפשרות לנעול אותה. זה דברים שלמדנו למעלה. עכשיו נגיע לנושא הבא, שנדון בו היום הרבה בדף שלנו. בדף הקודם למדנו, מה הדין במבוי, שצד אחד כמובן פתוח לרשות הרבים, אבל הצד השני שלו בסוף המבוי, הוא היה שם בסוף סגור מתחילה כל הזמן. אבל לאחר מכן, הכותל המפריד בינו לבין לבין החצר נפלה. נמצא בעצם שאפשר להיכנס כרגע מסוף המבוי לתוך חצר אחת. מה הדין? האם כרגע מספיק לעשות לחי או קורה, או שצריך לעשות תיקון נוסף כדין מבוי מפולש? אולי לא, האם יש פה בעיה בכלל בדבר הזה או לא? אז יש כאן שני מקרים. למעלה הבנו שיש בכך מחלוקת בין רב ושמואל. בסופו של דבר התברר מתוך דברי רב ששת שבעצם אין מחלוקת. אבל אולי דברי רב ששת עלה בדעתנו שיש במקרה הזה מחלוקת בין רב ושמואל. מה זה המקרה הזה? יש כאן בעצם שני ציורים. ועל זה הגמרא דנה, איך עלה בדעתנו לומר שרב ושמואל נחלקו במקרה הזה? הרי מה ההיגיון לחלוק? הגמרא מיד מסבירה. נקרא את לשון הגמרא ונסביר קטע קטע כדי שיהיה לנו קל להבין. ולמי דסליך עדעתין מעיקרה? לפי מה שעלה בדעתנו מתחילה, לפני שמענו דברי רשת, שנחלקו רב ושמואל בין שערבו ובין שלא ערבו פליגה, בערבו במאי פליגה, בשלא ערבו במאי פליגה, נגבר אסביר את המקרים. אומרת הגמרא, בשלא ערבו פליגה, בנראה מבחוץ ושווה מבפנים. נסביר. המקרה הראשון הבנו שיש מחלוקת בין רב לשמואל, כאשר, כמו שאמרתי, מבוי, צד אחד פתוח לרשות הרבים, צד ימין ושמאל סגורים, הצד, הקצה שלו, בסוף המבוי גם, היה, גם שם היה כותל, היה סגור. אבל הכותל הזה שמפריד בינו לבין, לבין המבוי נפל. וכאן מדובר שלא עשו בני אותה חצר עירוב עם בני המבוי כולו. עם כל בני החצרות הם הביאו כיכר לחם, בני החצר הזו הם לא הביאו כיכר לחם להיות שותפים במבוי. למה? כי אומרים הרי בלב אחי אנחנו בדרך כלל לא נכנסים למבוי שלכם. ממילא לפי ההלכה באופן שכזה, באמת הם פטורים מלהביא כיכר לחם. אבל כאן נוצרה בעיה, ובזה נחלקו רב ושמואל. רב הבנו שהוא מתיר בחיי גוונה. למה? הוא אומר, ושמואל אוסר. למה שמואל אוסר? הוא אומר, תסתכל, מי שעומד כאן בתוך המבוי, נראה לו כאילו החצר הזו זה המשך אחד למבוי. כי הרי כל הכותל, בוא נאמר שהכותל הזה, הרוחב שלו 4-5 אמות, כל הכותל הזה כולו נפל. מי שימצא במבוי חושב שהחצר הזו היא המשך למבוי. הוא אומר, יש פה אנשים שגרים, ומדוע בעצם לא נתנו פה עירוב? אז הוא חושב שלא צריך לעשות שיתופי מבואות, לא צריך להביא כיכר לחם. ולכן שמואל אסר. לעומת זה, רב אמר, נכון, שכל הכותל מקצה לקצה, מצד ימין צד שמאל, כולו נפל. ומי שנמצא בתוך המבוי, נראה לו כאילו זה המשך אחד. אבל, הרי אדם שיכנס לתוך החצר, החצר היא גדולה. החצר היא 10, 15, 20 אמה. אז באמצע, אותו כותל שמול המבוי, גודל 4-5 אמות, זה נפל. אז מה? מתוך החצר ניכר שהחצר זו ירישות פרטית שאינה קשורה למבוי. ולכן בני החצר הללו אינם אוסרים על בני המבוי. רואים שזה משהו נפרד ולא קשור למבוי, ולכן מותר לטלטל במבוי הזה. זה היה הוויכוח, ככה הבנו שבזה נחלקו רב ושמואל. כשלא ערבו, בנראה מבחוץ. כלומר, כאשר האדם נמצא מחוץ למבוי, דן בתוך החצר, נראה, רואים שזה משהו נפרד מהמבוי. אבל שווה עם בפנים. אדם שנמצא במבוי, הרי הכותל הוא ממשיך, ונראה לו כאילו החצר זה המשך לתוך המבוי, ולכן דעת שמואל לאסור. בערבו, כמפלגי בדרב יוסף, דאמר רב יוסף, לא שנו אלא שקלה לאמצע הרחבה, אבל קלה לצידי רחבה אסור. אומרת הגמרא, הבנו למעלה שישנה עוד מחלוקת. מה? כאשר אותו המבוי הוא הכותל שבינו לבין החצר נפל. כן? ועשו עירוב. בני החצר עשו עירוב. אבל מה הייתה הבעיה? הבעיה היא שבצד השני של החצר זה גם כן הכותל שם נפל. נמצא שאותה חצר כרגע יש לה בעצם שני פתחים. פתח אחד למבוי, ופתח אחד לרשות הרבים. מה שקורה זה בעצם, שאפשר לצאת מסוף המבוי, עד לרשות הרבים השנייה. יוצא שהמבוי הזה ממש מפולש. מהצד הזה, נכון, לא כמו מבוי מפולש, שמכל צד יוצאים ישירות לרשות הרבים. כאן לא ככה. אלא הצד השני יוצאים, מסוף המבוי יוצאים לתוך חצר פרטית של דיירים, ומשמה לרשות הרבים. על כל פנים, זה נראה כמו מבוי מפולש. ושמה, בוודאי שאי אפשר להטיל חורה בחיי גוונה. אלא שרב יוסף אמר משהו. רב יוסף אמר, כל מה שהתארנו, זה רק באופן כזה שהמבוי הוא נפתח לאמצע הרחבה. דרך משל, הרחבה זה כלומר חצר אחורית. גם כי כמו חצר. אותה חצר, האורך של הקיר שלה, זה 20 אמה. ואותו המבוי נפתח לאמצע. אחרי 8 אמות, מכל צד, באמצע הרחבה, באמצע החצר, שמה נפתח. באופן שכזה ניכר שהחצר זה לא המשך של המבוי. אבל אם החצר הזו, המבוי הזה, כשהוא היה הכותל הימני שלו, בדיוק איפה שהוא נפתח שמה מול החצר, זה היה גם כן בעצם אותו כותל, זה היה צד של החצר, בדיוק צד של הרחבה. יוצא שהיום אחרי שהחצר הזאת, הרחבה הזו נפרצה, נפתחה, מי שמסתכל על, לאורך הגדר של המבוי, חושב שכל הגדר שגם בהמשך החצר פנימה, הכל זה המשך אחד של המבוי. זה נקרא נפרץ לצידי רחבה. מי שרוצה יכול להסתכל בתמונה מספר 43. כאשר זה נפתח הכל בצד אחד, ממילא באופן שכזה אומר רב יוסף, שהדבר הזה אסור. למה? כי ממש זה נראה שהמשך אחד למבוי. אבל אם פתח לאמצע הרחבה, רב יוסף סובר להתיר. וממילא, שמואל אומר, כיוון שכאן דיברנו, שנכון שהמבוי נפתח לחצר, או לרחבה, זה חצר אחורית, ומאותה רחבה בעצם נפתח גם הצד השני של הרבים, לכאורה זה מבוי מפולש, אבל לא. זה ניכר לכל, שהחצר היא לא המשך למבוי, כי הרי המבוי נפתח לאמצע החצר. לעומת זה רב סובר אף על פי כן. למרות שנפתח באמצע החצר, אף על פי כן נראה הדבר כמו מבוי מפולש, ולכן זה אסור. כל זה חשבנו בעבר. לאחר דברי רשת אנחנו יודעים שזה לא נכון. אין מחלוקת בשתי המראות האלה, אלא הלכה כך היא. אם החצר הזו נפרצה לתוך החצר, אם לא עשו עירוב, הרי שבני החצר אוסרים על בני המבוי לטלטל, אבל אם הם עשו עירוב, אפילו אם בצד השני זה נפתח לרשות הרבים, אז זה מותר. זה לא נקרא מבוי מפולש, מפני שאתה הולך מהמבוי לחצר, ומהחצר לרשות הרבים, אז זה ניכר שזה לא מבוי מפולש, ולכן זה מותר, זו המסקנה של הדברים. נמשיך. אומרת הגמרא, אמר רבה, הדה אמרת, לאמצע רחבה מותר לאמרן, אלא זה שלא כנגד זה, אבל זה כנגד זה אסור. רבה רוצה לצמצם את ההיתר. אמרנו שאם יש מבוי מפולש, אבל צד אחד שלו פתוח לרשות הרבים, והצד השני שלו פתוח לחצר, והחצר הזו היא פתוחה לרשות הרבים, זה לא נקרא מבוי מפולש. אומר רבה, מתי זה מותר? זה דווקא בתנאי ששני הפתחים של החצר הם לא מקבילים זה לזה. דהיינו, המבוי פתוח למשל אחרי, באמצע הרחבה, ואילו הצד של רשות הרבים זה יותר ימינה או יותר שמאלה. מי שרוצה יכול להסתכל בתמונה 44. הגמרא המשיכה ואומרת, אמר רב משרשייה, הדה אמרת, זה שלא כנגד זה מותר, לאמרן אלא רחבה די רבים, אבל רחבה די יחיד, זמנין דמלך עלה, ובנה לה בתים, והבה לקם אבו שכלל לשרידי רחבה, ואסור. אומר המשרשייה, כל מה שהתארנו, כאשר שני הפתחים של החצר לא מקבילים זה את זה, זה רק כאשר הרחבה הזאת, החצר הזו, זה חצר שייכת לרבים, שאז אף אחד לא יכול לקום ולבנות שם באותו מקום בתים שייך לרבים. אבל אם זה חצר פרטית שייך לאדם אחד, אף על פי ששני הפתחים לא מקבילים זה את זה, זה אסור. מדוע? מפני שיש חשש, יש פה חצר גדולה. יכול אותו אדם להתחרט, שמה אני עושה חצר כך גדולה? יבוא ויבנה בתים, כאשר הקו, קו בניין שלהם יהיה ביוק מקביל לקו של המבוי. ומלמה יקרה? למדנו למעלה, שאמר רב יוסף, אם קו של המבוי זה מקביל לקו של הגדר, אז זה אסור. למה זה נקרא שנראה כאילו שהחצר הזו היא המשך למבוי? אז נכון שעכשיו החצר הזאת זה נמצאת באמצע המבוי, נפתח לאמצע החצר. אבל אם זה חצר פרטית, הרי יכול מחר האדם לבנות פה בתים, והמקום הזה יהפך כמו צידי רחבה, ואנשים יגידו, כל השנים טלטלנו פה, מה אתה בא להחמיר עלינו? לא יבינו, לא ישימו לב שעכשיו אופן הנוכחי זה אסור. ולכן הוא אומר, הדבר הזה אסור. איפה למדנו כזה דבר שיש הבדל בין רחבה די רבים שלא חושבים שמי תבוא להשתנות, לבין רחבה של יחיד שחוששים שמי האדם יעשה תוכניות חדשות ויבוא לשנות את זה? מאיפה למדנו? אומרת כאן הגמרא, דאמר, אמנת אמרה דשנה לן, שיש לנו הבדל בין רחבה די רבים ורחבה די יחיד, דאמר רבין ברב עדה, אמר רבי יצחק, מעשה במבוי אחד שצידו אחד קלה לים, וצידו אחד קלה להשפעה, ובא מעשה לפני רבי, ולא אמר בה לא היתר ולא איסור. איסור לאמר בה דהקאי ממחיצות, היתר לאמר בה חיישינן שמת ינטל השפעה, ויעלה הים סרטון. שרוצה יכול להסתכל בתמונות מספר 45 ו-46. ספר את הגמרא, רבין ברב אדם אומר שם רבי יצחק, פעם אחת היה מבוי מאוד מאוד לא שגרתי. צד אחד של המבוי זה היה הבתים. ממולו היה רשות הרבים. שני צידי המבוי אי אפשר היה ללכת שם. למה? לא כי יש גדרות. לא, יש מחיצות בצורה מאוד מאוד נדירה. מה? צד ימין היה שם ים. ים, אם הוא עמוק, עשרה, נשאר כמו הופך את זה, את המבוי, לרשות היחיד. בצד שמאל היה שם אשפה, איזה פסולת בניין שם, שהייתה בגובה של 10 טפחים, לאורך כל המבוי כולו. זה משהו מיוחד. שאלו את רבי יהודה הנשיא, האם היות שהמבוי הזה בעצם הוא סגור משלוש רוחותיו, האם זה נחשב כמו כל מבוי שמספיק לשים שם לחי בצד הפתוח לרשות הרבים, או שצריך לעשות פה תיקון יותר גדול. הוא לא אמר בזה רבי יהודה הנשיא לא איסור ולא יותר. מדוע? מת הגמרא לא רצה להגיד פה איסור, כי הרי הכל נכון לעכשיו, המבוי הזה סגור עם שלוש לוחותיו, הוא נחשב כרשות היחיד, ולכן מספיק לו היתר של לחי. אבל הוא לא רצה להגיד גם היתר, מדוע? הוא חשש שמהמחיצות שמשני הצדים יתפנו. למשל, המחיצה של הים אולי תעלה סרטון. מה זה סרטון? אומר רש"י, מצאו לפעמים בים שהוא גורף איתו חולות, ואז פתאום אתה רואה שהיבשה גדלה יותר. אומר רש"י, זה יכול אפילו דבר כזה לקרות פרסה. נראה מרש"י שנדבר על מקרים שהוא מכיר. פתאום היבשה שם גדלה יותר, ואם כן נמצא אנשים רגילים תמיד שזה נחשב היה מחיצה. פתאום עכשיו זה לא נכון, זה לא מחיצה, למה? כי עכשיו יעשה פה בעצם עוד מקום שהוא יבשה, אז זה כבר לא מחיצה. גם האשפה שמצד שמאל, אמר רבי, אולי יום אחד יבוא מישהו יפנה פה את כל האשפה הזו, ואם כן זה כבר לא יהיה פה רשות היחיד. ולכן יש לנו לחשוש כבר מעכשיו, ולא להתיר לטלטל. אבל לא רוצה לפסוק הלכה, לכן לא הורה בזה לא איסור ולא יתר. התעלם מכך. אומרת הגמרא, ולך הורה, ממשיך רב משרשייה להביא את הוכחתו. אומר, הרי, וכי, איך, למה רבי חשש להגיד מותר? כי הוא חשש שמת ינטל האשפה? לכאורה זה לא מובן. הרי לא חושים שמת ינטל אשפה, ומי חיישינן שמת ינטל אשפה, והרי שנינו, אשפה ברשות הרבים גבוהה עשרה תפחים, חלון שעל גבה הזורקין לה בשבת. על מה שאני בין אשפה די רבים לאשפה די יחיד, החנמי שאני בין רחבה די רבים לרחבה די יחיד. ומקשה על רבי, הרי שנינו, אם יש אשפה שהיא גבוהה למעלה מעשרה תפחים, אז מה הדין? למדנו שאם יש מעליה בניין, והדיירים שבבניין שם רוצים לזרוק אשפה לתוכה, אז מותר להם. חלון שאגב זורקים להשפה, למה? כי זה היות שהאשפה הזאת גבוהה מעל עשרה תפחים, זה שם כמו רשות היחיד, מותר לזרוק מהחלון לתוך, לעל האשפה. כי נחשב מרשות היחיד לרשות היחיד, זה מותר. עד כאן משנה. לכאורה אם כן, בואו נחשוש איך מותר לזרוק. הרי אולי תינטל האשפה, מחר האשפה הזאת תהיה נמוכה יותר, חמישה טפחים, אולי לא בכלל אשפה, ויבואו אנשים ויזרקו מלמעלה, יורגים תמיד לך כמה רגילים תמיד לזרוק מהחלון, והם לא יודעים, עכשיו שניטלה אשפה, זה אסור, אז איך זה מותר? על כוחר שלא חושבים שמת תינטל אשפה. בחורה קשה על ריבי, מדוע הוא לא רצה להורות היתר באותו מבוי, בגלל החשש שמת תינטל אשפה. הכוחנו לומר שהמשנה שאמרה שלא חושבים מדובר שם באשפה די רבים, שאז בזה לא חושבים שמי יבואו לפנות. ואילו כאן שרבי אסר, אותה אשפה שהייתה לאורך כל המבוי, זה היה אשפה של אדם יחיד, ובזה יש חשש שמי יבוא לפנות את זה. ואם כן, גם אצלנו ברחבה הזו, אומר רב משרשייה, אם הרחבה הזו, החצר הזו, היא בעצם שייך לאדם יחיד, יש חשש שמי יבוא להימלך ולבנות שמה בתים בקו בניין בדיוק כמו של המבוי, אומר לה, זה אסור. אומרת הגמרא, ורבנן מאי, אנחנו שדענו שבאותו מבוי שהיה לו צד אחד בתים, צד ממולו רשות הרבים, צד ימין אשפה, צד שמאל ים, רבי לא רצה להורות בזה לא היתר ולא איסור. מה חכמים פסקו בדבר הזה? מה התנאים הקדושים האחרים פסקו? אומרת הגמרא, אמר רב יוסף בר דימי, תנא כתוב בריתא שחכמים אוסרים כחושים שמיום אחד מישהו יבוא לפנות את האשפה. אמר נחמן לך כדברי חכמים לאסור. איקא דאמרי, אמר רבי יוסף בר דימי, תנא וחכמים מתירים. אדרבה, חכמים התירו, רבי הסתפק וחכמים התירו. ועזה אמר נחמן, אין הלכה כדברי חכמים. כלומר, בין כך ובין כך, מסקנדת רב נחמן היא שאין להתיר. למה חושים שמי יבואו לפנות את ההשפעה? מרמור פסיך לה לסורה באוזלה. אמר, חשינן שמי יעלה הים סרטון. בסורה, היה לה שם מבואות בעיר הזו, שמצד אחד היו פתוחים לרשות הרבים, ובצד השני זה היה פתוח לים. והים הזה, לכאורה, הוא עמוק עשרה טפחים, כי עכשיו כמו רשות היחיד. אז לכאורה אנשים חשבו, מספיק לעשות לחי בצד הפתוח לרשות הרבים, ומותר. אומרת הגמרא, אמר אמור, אמר לו, בכל הצדדים, איפה שזה צמוד לים, יש לשים שם רשתות, לשים גדר כזו שעשויה מרשת, לסגור שמה את הצד הזה. מדוע? אמר מפני שיש חשש שמעלה הים סרטון, יעלה חולות וכו', ויום אחד אנשים ימשיכו את הטבע ולא ישימו לב שעכשיו הים הזה כבר התייבש. אומרת הגמרא, מי שרוצה אגב להסתכל, יכול להסתכל בתמונה מספר 47. אומרת הגמרא, ההוא מבוי עקום דהבה בסורה, כרוך בודיה אותיבו בה בעקממותה. אמר רב חסדה, לה כרב ולה כשמואל. לרב דאמר תורתו כמפולש, צורת הפתח בעים. לשמואל דאמר תורתו כסתום, הנמילה לחי מעליה. אבל היי כיוון דנשי וזיקה ושדי לה, לב כלום הוא. וינעיץ בסיקתא וחבריה, חבריה. מספרת הגמרא, היה מבוי עקום בסורה. מה זה מבוי עקום? יש רחוב שהוא מתעגל בצורה של רש. בצורה של רש. אז ממילא, מה עשו שם באותו מקום? מה הבעיה בעצם שיש פה? כשזה מבוי שהוא עשוי בצורה של רש, ושני הפתחים שלו פתוחים לרשות הרבים. האם אנחנו נקרא לזה כמו רשות מבוי מפולש? למה? כי הצד הזה פתוח לרשות הרבים, הצד השני גם פתוח לרשות הרבים. או שלומר לא, מה פתאום? יש כאן מבוי שצד אחד שלו פתוח לרשות הרבים, הצד השני שלו הוא פתוח למבוי. וגם המבוי השני, צד אחד שלו פתוח לרשות הרבים, וצד השני פתוח למבוי. זאת אומרת, בעצם יש פה שתי מבואות שמתחברים ביחד. כל מבוי נקרא מבוי סתום, או אולי לא. זה נקרא מבוי אחד שפתוח משני צידיו מפולש לרשות הרבים. זה הספק. מספר את הגמרא ששם בסורה היה שם אותו מבוי. צד אחד, תושבים של צד האחד של האות רש של אותו מבוי, רצו לעשות עירוב. ואילו הצד השני, אחרי העיגול שם, הם לא רצו לעשות עירוב. מה יעשו אלו? הם עשו עירוב לאורך כל הרחוב שלהם, ובעקמימות, איפה שהרחוב שם מתעגל, שמו שם איזה, לקחו מחצלת, קרחו אותה, כמו שחבילות שאנחנו עושים של הסכך לנצח, כזה קשרו אותו, ושמו אותו, הניחו אותו שם. אמרו, הנה, זה נקרא כמו לחי, לפני הכניסה למבוי השני. הגמרא אומרת, אמר עזר רב חסדה, זו טעות. זה, התיקון הזה לא נכון, לא כדעת רב ולא כדעת שמואל. למה? דעת רב, בכלל, זה נחשב, היות שיש פה מבוי שהוא מתעגל, ושני צידיו פתוחים רשות הרבים, לפי דעת רב נחשב כמו מבוי מפולש, שהתיקון שלו בצד אחד צריך לעשות לחי, בצד השני צריך לעשות צורת הפתח. לא מספיק לעשות לחי משני הצדדים. דבר נוסף, אפילו לפי דעת שמואל שאומר לו, נחשב כמו סתום, זה נחשב כמו שני מבואות שצד אחד פתוח רשות הרבים, ובצד השני נפתחים למבוי אחר. גם ככה, הרי בצד השני של המבוי צריך לעשות לחי, אבל זה לא נקרא לחי. למה? כי זה תבוא רוח, תעיף את המחצלת הזו. אז זה לא כלום, זה לא נקרא לחי. אומרת הגמרא, אם ככה, יוצא שאם באמת, לפי דעת שמואל, שמתיר עידי לחי, אם באותו מקום יחברו את זה היטב, את אותה מחצלת שמה, את אותו עמוד שעשו אותו ממחצלת, יחברו אותו היטב, אז באמת, אופן כזה, זה מותר. למה? כי זה עכשיו כמו לחי לפי דעת שמואל. גופה, מי שרוצה להבין את הקטע הבא, יסתכל בתמונה 42. גופה, הגמרא מביאה את האמרה שלמדנו למעלה בדף זין, תחילת עמוד ב', אמר רב יהודה ברבה, אמר רב, מבוי שנפרץ במלואו לחצר, ונפרצה החצר כנגדו, חצר מותרת ומבוי אסור. אם מבוי, צד אחד שלו פתוח שתי רבים, בסופו היה סגור, למה? כי היה שם חצר, ויש לה גדר שמפרידה וסגורה, אבל אותו הכותל שמפריד בין החצר למבוי נפלה, אותו הכותל נפל. ולא רק זה, אלא הצד, הגדר השנייה של החצר, זו שמפרידה בינה לבין רשות הרבים בצד השני, גם אותו גדר גם כן נפל. נמצא שאדם שנמצא עכשיו במבוי יכול ללכת מסוף המבוי דרך החצר לרשות הרבים השנייה. אם כן, זה מבוי מפולש. מבוי שנפרץ במלואו, דהיינו מכותל הימני לכותל השמאלי. כל הגדר נפרץ, לא נשאר איזה קצת חלק מהקיר, לא. ונפרצה חצר כנגדו, אותה חצר, גם ממול, גם כן נפתחה שמה, ואז מלא אדם יכול לעבור מהמבוי לחצר ושתרבים. מה הדין? החצר מותרת בטלטול, בני המבוי לא אוסרים לטלטל בחצר הזו. מדוע? כיוון שהרי אין להם רשות בכלל להיכנס למבוי, לחצר, זו חצר פרטית. ומילא אפילו הם לא ערבו איתם, הם לא יכולים לאסור עליהם. אבל המבוי הוא אסור. למה? כיוון שלא עשו בני החצר הזו עירוב עם בני המבוי, לכן אסור לטלטל כל החצרות כולם. שמבוי הזה אסור להם לטלטל, למה? כיוון שהחצר הזו לא השתתפה גם כן בעירוב שעשו כל בני המבוי. אמר לו רבה בר עולה לרביבי בר אביי, ריבי, לא משנתנו היא זו, מה רב בא לחדש? הרי זה מבואר במשנה מפורש. מה, איפה ראינו את זה? כתוב, חצר קטנה שנפרצה לגדולה, גדולה מותרת וקטנה אסורה, פני שהיא כפתחה של גדולה. למדנו אותו רעיון בדיוק לגבי שתי חצרות, שתי חצרות. יש חצר אחת קטנה, ששם שלושה, ארבעה, חמישה דיורים, ויש עוד חצר נוספת, אחרת, שם 10 דיורים, חצר גדולה, והקיר המפריד בין הקטנה לגדולה נפל. מי שנמצא בתוך החצר הקטנה, חושב שזה המשך אחד. למה? כי לא נשאר בצדדים שום קיר שמסמל שבעצם כאן זו חצר אחרת, זה פתוח כולו לגמרי. ממילא הדין הוא כמו שיש לך איזה פתאום פרוסדור שנפתח לתוך החדר, זה מקוש כזה שנפתח כולו. אז אומרת לנו המשנה שהחצר הקטנה אסורה בטלטול. מדוע? מפני שנראה כאילו בני החצר הגדולה גם הם שייכים לחצר הקטנה והם לא עשו איתם עירוב. אבל בני החצר הגדולה, היות שיש להם עוד חלק מהגדר שעדיין קיים מצד ימין וצד שמאל, הרי זה חצר שלהם מאוד גדולה. אז נכון שבאמצע נפל, אז מה יש? אבל רואים כאן שזה חצר נפרדת, אז בני החצר הגדולה מותר להם לטלטל, למרות שבני החצר הקטנה לא ערבו איתם. אז אם כן, גם פה לכאורה, אותו רעיון, שבני המבוי, כיוון שכל הכותל המפריד בינו ובין החצר נפל, נראה שבני החצר הם חלק מהמבוי, ולכן בני החצר אוסרים על המבוי לטלטל, כיוון שלא עשו אתם עירוב. לעומת זה, בני החצר, כיוון ששם החצר היא גדולה, וזה ניכר שהמבוי הוא לא חלק מהחצר, מלא, זה מותר, מותר להם לטלטל בתוכם, בני המבוי לא עושים עליהם, כן, מה חידש רב? אמר לי, מהתם הוואמינא הנמי לאחד אלא כהדר סבה הרבים, אבל אחד כהדר סבה הרבים, אמה אפילו חצר נמי. אמר לו, כאן יש הבדל, הייתי חושב דווקא שמה שזה שתי חצרות של מעט אנשים, כל אחד שלו את החצר שלו, אחד לא נותן לשני לעבור. אבל כאן, היות שמהמבוי הזה אפשר לעבור לחצר, ומהחצר לרשות הרבים, אם כן נמלא דר סיפור רבים, אז הייתי אומר שנחשב שגם בני החצר הזו יהיה אסור להם לטלטל, בני המבוי אוסרים עליהם, כמה שמעלה שזה עדיין מותר. אמר לו, והנמיתן, גם את זה למדנו. איפה למדנו? כתוב חצר שהרבים נכנסים לבזו ויוצאים לבזו, רשות הרבים לטומאה, ורשות היחיד לשבת. אומר, יש לנו גם כן עוד, כתוב, תנאים קדושים כותבים, מה הדין לגבי חצר? שיש לאנשים, יש חצר שאתה יכול להגיד לאנשים אל תיכנסו, אנשים נכנסים. חצר שהרבים נכנסים לבזו, הפתח הזה, ויוצאים מהצד השני. לעניין טומאה שאנחנו יודעים, אם יש לנו ספק, האם האדם ההיל שם על המת או לא, אם זה ברשות היחיד, כל ספק טומאה ברשות היחיד, ספקו טומא. לעומת זה, אם יש ספק אם יש איזה קבר כיוצא בזה בכביש, ספקו טהור. עכשיו, לגבי טומאה אומר לנו תנא, היות שבחצר הזו דרך אנשים לעבור שם, לעניין טומאה נחשב רשות הרבים. כי לעניין טומאה מסתכלים בפועל, אפשר לעבור, אפשר לעבור, עוברים אנשים, ממילא זה מותר. לעומת זה, לגבי שבת, לא, כיוון שיש פה בעצם מחיצות, אז נחשב עדיין רשות היחיד לשבת. כן, ראינו מכאן, שעל פי שהרבים עוברים דרך החצר הזו, זה עדיין לא אוסר אותה. אז אם כן ממילא, מה הרב הוא צריך לחדש לי? אומר לו, אם אתה מהווה אמינא, אני מילא זה שלא כנגד זה, אבל זה כנגד זה אמלה. אומרת הגמרא, אם רב היה סומך רק על דברי התנאים הללו, הייתי חושב, דווקא שמה, אולי זה מותר כאשר אותה חצר, הפתחים, הפתח שמצד זה ומצד זה, הם לא מקבילים אחד מול השני. אבל אם באמת שני הפתחים מקבילים, אולי באמת יהיה אסור. אז זה בא רב להשמיענו, ונפרצה החצר כנגדה, אבל על פי שממש החצר הזאת היא פתוחה מכאן למבוי, וממש מקביל, פתח שתמים על פי כן, זה מותר. אומרת הגמרא, אול רבה דאמר, זה כנגד זה אסור, הדרב במאי מוקילה, בזה שלא כנגד זה, תרתי למלי, אם מהטעם ואמין הנימי לזרוק, אבל לטלטל אמלה, כמשמע לאן. אומרת הגמרא, טוב, זה אפשר ככה להסביר בדעת רב, אבל רבה הרי למעלה אמר לא ככה. רבה אמר מפורש, שאם שני הפתחים, הפתח מהמבוי שפתוח לחצר, והפתח שמהחצר לרשות הרבים, אם הם מקבילים זה מול זה, זה אסור. אסור לטלטל. החצר הזאת אסורה, למה? כי זה נראה כמו המבוי מפולש ישירות לרשות הרבים. אם כן, איך הוא מפרש דברי רב שאמר, נפרצה חצר כנגדה? הכוונה היא בכותל שמול, אבל לא ממש פתח מול פתח. אם כך, שואלת הגמרא, אז אם כן, מה הוא יסביר? רבה, מדוע, מה רב בא לחדש בדבריו? הרי כל דבריו הם דברי תנאים. משיבה הגמרא, לולא דברי רב, הייתי חושב שכל זה, התנא בא לומר לנו שמדאורייתא, אותה חצר נחשבת כרשות היחיד, בלשון הגמרא, זה לזרוק, אדם שזרק לשמה, אז באמת זה חייב. למה? אדם שזרק פשוט הרבים לשם, חייב. למה? כדי שם רשות יחיד מדאורייתא. אבל להקל למעשה שיהיה מותר לטלטל, אולי הייתי אומר שבאמת זה יהיה אסור, כי אחרי הכל המבוי הזה נראה כיוון שדורסים פה רבים, אז אולי זה ייחשב כמו המשך של המבוי, כמה שמעלן רב שלו, זה מותר לטלטל בתוך אותה חצר, בתוך אותו מבוי, ובני החצר הזו לא אוסרים כלל אם עשו עירוב. לא עשו עירוב, זה אסור מסיבה חייבת שעשו עירוב, לא עשו עירוב. איתמר, מבוי העשוי כנדל, אמר אביי, עושה צורת הפתח לגדול, והנח כול הוא משתרו בלחי וקורה. מה זה נדל? נדל זה מרבה רגליים. יש לו את הגוף שלו ארוך, יש לו רגליים מהצדדים. אותו דבר, יש איזה מבוי ארוך באמצע, שכוון צד אחד פתוח לרשות הרבים, ובסופו הוא סגור, אבל העניין הוא שבצד שלו, בצד שלו יש הרבה מבואות קטנים, שכל אחד מהם פתוח צד אחד לרשות הרבים, והצד שני פתוח למבוי הזה. אם תסתכל, לכאורה זה נראה כמו מבוי עקום. כי בעצם המבוי הגדול הזה, הוא מצד אחד פתוח לרשות הרבים, וגם יש לו באמצע עוד יציאה לרשות הרבים. איך? דרך המבואות ההם? אז זה כמו מבוי עקום. שנחלקו בזה רב ושמואל למעלה, רב אמר תורתו כמפולש, שמואל אמר כסתום. לא רק זה, גם המבואות הקטנים האלו, כל אחד מהם גם כן, נחשב כמו מבוי עקום. שכל אחד מצד אחד לרשות הרבים, צד שני שלו עשוי למבוי הגדול שהוא בסופו נפתח לרשות הרבים. אז אביי אמר מה התיקון שלו? אמר אביי בגדול הוא עושה בראשו פתח, צורת הפתח. לעומת זה במבואות הקטנים הוא עושה בצד הנוטה לרשות הרבים בכל מקום כזה, הוא עושה שמה לחי או קורה וזה הכל. אמר לו רבה כמן כשמואל דאמר תורתו כסתום למה לצורת הפתח? אתה הרי מבין שזה נחשב כדעת שמואל, שאומר שאם מבוי שהוא מפולש, אז זה נחשב כמו סתום. ולכן אתה לא מצריך במקום החיבור בין כל מבוי למבוי השני, למבוי הגדול, לעשות צורת הפתח, צורת הפתח. לא, אתה לא מצריך את זה. אם כן, אם אתה סובר כדעת שמואל נחשב כמו מבוי סתום, אז אם כן מלא, מדוע הצרכת בראש הפתח הגדול, בראש המבוי הגדול, צורת הפתח? גם שם מספיק לחי בלבד. ועוד קושיה נוספת, ועוד איך אתה פוסק כשמואל? הרי אפילו נהר דעה, ההוא מבוי עקום דאבה בנהר דעה, וחשו לה לרב. החכמים שם פסקו כדעת רב, חשו לדעתו של רב, ואמרו נחשב כמו מפולש. אז איך אתה מקל כל כך? אלא אמר רבה, עושה צורת הפתח לחולהו להי גיסה, וידך גיסה משתרי בלחי וקורה. מי שרוצה להסתכל בתמונה מספר 51. אז אומר רבה, בעצם כל מקום חיבור בין המבוי הקטן למבוי הגדול, מה צריך לעשות שמה? צריך לעשות שמה צורה של צורת הפתח. למה? כי אנחנו דנים זה כמו מפולש, ויש לנו לך שאם מבוי שהוא מפולש, צריך לעשות צורת הפתח במקום החיבור בין שתי המבואות האלה, במקום העקמימות. אומרת הגמרא, אמר רב כהנא בר תחליפה, משמדי רב כהנא בר מניומי, משמדי רב כהנא בר מלכיהו, משמדי רב כהנא רבי דרב, ואמרי לה רב כהנא בר מלכיהו, היינו רב כהנא רבי דרב. שימו לב יש כאן ממראה ששלושה אמוראים שקוראים בשם רב כהנה אומרים אותה. רב כהנה ברת החליפה, שאומר בשמו של רב כהנה בן מניומי, שאומר בשמו של רב כהנה בר מלכיו, שאומר בשמו רב כהנה הגדול, ושהוא רבו של רב. אבל הבית חדש מגיע לא רבה דרב, זה לא נכון, אלא רבה. משמי דרב כהנה רבה, משמי שמו של רב כהנה הגדול. כי רב כהנה הגדול לא היה רבו של רב, אלא היה גדול, עד רבה תלמיד חבר של רב. כל פנים, מה אמרו האמוראים אלו? אומרת הגמרא, מבוי שצידו אחד ארוך וצידו אחד קצר, פחות מ400 מניח את הקורה באלכסון. 400 אינו מניח את הקורה אלא כנגד הקצר. כן. אומרת הגמרא, אם יש לנו מבוי, יודעים מה זה מבוי? שיש לו, הוא סגור משלוש רוחותיו. אבל בדרך כלל, המבוי, שני הקווים מקבילים, צד ימין של החוב, צד שמאל של החוב, מסתיימים באותו דבר. אבל, ואז מה עושים? עושים קורה בסוף הרחוב, דהיינו מוט, שהולך מצד ימין לצד שמאל, הפני כל הכביש, וזה מותר. מותר לטלטל שם, באותו מבוי. מה הדין? אם הם לא מסיימים בזווית ישרה. המבוי הזה, צד אחד שלו, יש 10 בניינים. צד השני שלו, יש רק 9 בניינים. זה לא מסיים בקו ישר. אז מה הדין בדבר הזה? אז אמרו ככה, שיכול לעשות באלכסון, ייקח את הקורה, וישים אותה באלכסון, מבית מספר 9, לבית מספר 10 בצד השני. אין בעיה, ישים ביניהם אלכסון. אבל זה בתנאי, שאותו הקו, אותו הבית ההוא, שיצא בלט החוצה, הוא לא בולט יותר מ400. כי אם בולט יותר מ400 אי אפשר. אלא צריך ליישר. שמים את המוט, את הקורה, מבניין מספר 9 לבניין המקביל ממול מספר 9. זהו, הבניין העשירי שאת עצמו אסור לטלטל שמה. מדוע? כי אם יש הבדל בשני צידי הרחוב יותר מ400, הרי 400 זה כבר נחשב כמו מבוי בפני עצמו. ולכן אי אפשר לעשות את הקורה באלכסון. מי שרוצה יכול להסתכל בתמונה מספר 52-53. אומרת הגמרא, רבה אמר לו, אחד זה ואחד זה אינו מניח את הקורה אלא כנגד הקצר. אפילו אם זה פחות מ400 בין השורה הימנית לבין השורה השמאלית, גם כן אי אפשר לשים את זה באלכסון, צריך לשים את זה בקו ישר. ואמר רבה, אמא תעמד ידי ואמא תעמד ידו. אני אומר גם את הטעם שלי, מדוע אני סובר שבכל מצב צריך לעשות את זה אך ורק מול הצד הקצר, ונגיד מה הסיבה, מה הסברה שלהם. אמא תעמד ידי, קורה תעממה משום היכר, ואלכסון להווה היכר. רק כאשר האדם עושה, למה צריך לשים קורה? כדי שיהיה ניכר לאנשים שעד כאן זה מבוי, מי כמה יחסו שתרבים. אם זה ימצא באלכסון, האנשים לא חושבים שעד כאן זה מבוי, כי רואים את הצד השני שהוא בולט, אז אומרים, רגע, כאן זה לא מבוי, כי כאן לכאורה זה פתוח. יבואו להתיר גם ברשות הרבים ממש. זה הטעם שלי. אומרת הגמרא, ואם הטעמד ידהו, קורה משומי, משום מחיצה, ואלכסון נמיה ומחיצה. הם סוברים שהטעם שקורה מתירה לטלטל בתוך המבוי, כי כאשר יש קורה, לפי ההלכה זה נחשב כאילו יש מחיצה, כאילו יורד מלמעלה למטה מחיצה. בשפה שלנו קוראים זה מחיצה וירטואלית. זה מחשיבים זה כאילו יורד מחיצה למעלה למטה. אם כן, גם זה באלכסון, שם מחיצה, אפילו שאין בזה כך חקר. אמר רב כהנה, הואיל שמעתה דכהנה היא, אמה בה מילתה. הדה אמרת מניח הקורה באלכסון, לאמרן אלא, שאין באלכסונו יותר מ10. אבל יש באלכסונו יותר מ10, דברי הכל אינו מניח אלא כנגד הקורה. אמר רב כהנה, היות שבשמועה הזאת כולה זה שמועתה של החכמים שנקראו בשם רב כהנה, אז גם אני רב כהנה אחרון, אני אוסיף עוד משהו בנקודה הזאת. מה? מה שאמרנו שאפשר להניח את הקורה באלכסון, זה דווקא גם לפי דעת המתירים, זה בתנאי שמהצד ההוא, הצד הגדול של הרחב, אין שם יותר מ10 אמות באלכסון. כי אם יש שם יותר מ10 אמות באלכסון, אז זה פסול. למה? כי הרי מה זה המחיצה, הקורה, מה עושה בעצם? כעין פתח של המבוי. פתח שהוא רחב יותר מ10 אמות, שנינו במשנה, ימעט, אי אפשר לעשות פתח למבוי יותר ארוך מ10 אמות. אני אסביר, רב כהנה כאן לא חולק על הדברים הקודמים, שאמרנו שאם צד אחד הוא יותר מארבע עמות, אז זה מוסכם שזה פסול. איש אני אחקורה. כוונתו לומר, אם המבוי הזה רחב, מבוי הזה למשל, הרוחב שלו זה 7-8 עמות. הרוחב שלו. בנוסף לזה, צד אחד, כותל אחד, הוא בולט עוד 2 עמות. בסך הכל, פחות מ-4 עמות. אבל כאשר אתה שם את זה באלכסון, מכותל אחד לכותל השני, היות שהמבוי רחב, והמבוי הוא גם כן קצת יותר ארוך, נמצא בעצם שהפתח הוא, שהקורה היא מונחת באורך יותר מ-10 אמות. באופן שכזה, הוא אומר הרי שזה פסול. למה? כמו שהסברנו, מפני שכאשר הקורה היא רחבה מדי, הפתח הוא גדול מדי, זה פסול. נמשיך. היא בעיה להוא. מה הוא להשתמש תחת הקורה? לפעמים היו עושים קורה רחבה ממש. והאדם רוצה לטלטל, רוצה להשתמש גם מתחתיה, מותר או אסור. חלקו בזה גדולי מוראים. רב ורבי חייא ורבי יוחנן אמרו, מותר. שמואל רבי שעון בן נושא רבי ורבי שעון בן לקיש, אמרו, אסור. הגמרא אומרת, לכאורה במה נחלקו? מור סבר קורה משום היכר. מי שמתיר סובר, למה צריך לשים קורה? כדי שיהיה היכר לבני המבוי עד כאן. זה מבוי מכאן ואילך, זה רשות הרבים. לכן מילה גם משתמש תחתיה, יש לו היכר. ומור סבר קורה משום מחיצה. ולכן תכף שמתחילה הקורה, שם בעצם יורד המחיצה, זה כמו איזה קיר שהוא עווה, אז הוא יורד מלמטה למעלה. הקורה זה כמו קיר עווה, אז יורד למטה. מילה אסור להשתמש תחתיו. משום מחיצה? אומרת הגמרא, דוחה לא. אפשר להגיד גם שתיהם סוברים משום היכר, אפשר לומר שניהם סוברים משום מחיצה. דחו לעלמא, אפשר לומר, קורה מתירה משום היכר. ואחר באקרא מפעל גדמור סבר היכרה מלגב, ומור סבר היכרה מלבר. מי שאוסר סובר, צריך שכאשר האדם נמצא מבפנים, בני המבוי, הם יהיה להם היכר. וממילא, כאשר האדם הזה משתמש תחת הקורה, אין לו היכר. ואילו מי שמתיר סובר, לא, ההיכר הוא לבני רשות הרבים, שהם באים להיכנס, ישימו לב, שמכאן ואילך זה מבוי נחשב כמו שתי יחיד. ולכן, עד הפתח חיצון, מותר לבני המבוי להשתמש. והיא בעיתם, מה אפשר לומר לכיוון ההפוך? דקו לעם הסוברים משום מחיצה, ואחר בהקרא מפלגי. דמור סבר חודו הפנימי יורד וסותם, מור סבר חודו החיצון יורד וסותם. הוויכוח ביניהם הוא, הקורה הזאת כשמתירה, איפה היא מתירה? לפי דעת חכם אחד, מי שאוסר הוא סובר, החוד הפנימי, זה לצד המבוי, שמה, זה משם מסתכלים כאילו המחיצה יורדת, ולכן אסור להשתמש תחת הקורה, ואילו השני אומר לא, החוד החיצוני כלפי רשות הרבים, שמה זה מסתכלים כאילו מחיצה שיורדת מהקורה עד למטה, ולכן מותר להשתמש בני המבוי תחת הקורה. אמר רב חסדא, כל הוויכוח כולו זה דווקא לגבי מבוי שיש בו קורה, שאז המובה, הקורה צריכה להיות לפחות ברוחב תפח, אז באמת יש אפשר להקל בזה. אבל בלחי, זה כמו עמוד ששמים, שמים פעמים גם קנה, פעמים שמים דבר דק ביותר, לכל מודים, בבין לחיים שאסור, אם האדם שם לחי, אפילו שם לחי עווה, אסור להשתמש מול הלחי הזה. למה? כי פעמים עושים לחי מאוד מאוד דק, ומלא יבוא לטעות להשתמש גם שם. ברוך הנה לעולם, אמן ואמן.